קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם. אני רק רוצה להזכיר לאנשי האינטרנט היקרים שהמסך איננו דלוק. מה הבעיה? להקדיש השיעור לרפואת נתן בן ברוניה, רוח השם תניחנו גן עדן. ובכן, עובדי היקרים, אנחנו ממשיכים. התיקון, השיעור הוא לרפואת נתן בן ברוניה, ואילו היא נשמעת זה היה נתן בן ברוניה אחר. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם בפרק, איזה פרק? אנחנו בעמוד קוף גימל. בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל והזכיר, שזה חמש שורות לפני סוף העמודה. והזכיר בארץ שלושה דברים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה, הוא אומר לו, וירד להצילו מיד מצרים. תודה. כן, הקדוש ברוך הוא מספר שהוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, לשם כך הוא שולח את משה, אבל זה לא רק זה, היציאה ממצרים יש לה מטרה. מה המטרה של יציאת מצרים? לא, זה בסדר, זה נפתח בסוף. נפתח המסך. בסדר, תודה. אם כך, מה, כלומר, הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, אבל המטרה איננה היציאה, יש מטרה אחרת. מהי המטרה של יציאת מצרים? שאלה זו הופנתה אל הקהל. מהי המטרה של יציאת מצרים?
מתן תורה.
מתן תורה, אתה אומר, וזאת מנין לך? אמרת תשובה, בסדר, סימן שיש לך מקור לדבריך. מהו המקור? זה מה שקרה. אבל גם במהלך הדברים היה ירידת המן, אז אולי המטרה של יציאת מצרים זה ירידת המן. וגם מה שקרה זה שהייתה מלחמת עמלק, אז אולי המטרה זה מלחמת עמלק. כלומר, איך אתה יודע מה המטרה? מה התשובה שלך? אין לך תשובה. למה, אני אגיד לך מדוע אין לך תשובה, כי התשובה הזאת, אף על פי שהיא פופולרית ומצויה, היא לא נכונה. כלומר, מדוע היא לא נכונה? כי לא מוזכר בשום מקום שזאת הייתה המטרה של יציאת מצרים. למען תזכור, זה מצווה, יש לזכור. למה צריך לספר יציאת מצרים? כדי לזכור את יציאת מצרים. אבל ודאי שזכירת יציאת מצרים גם לא יכולה להיות מטרה, מסיבה פשוטה, הרי זה בטל לעתיד לבוא. כמו שאומר ירמיהו, שיבוא יום שלא יזכירו יותר את יציאת מצרים. אז אם כן, ברור שלא יציאת מצרים ולא זיכרון יציאת מצרים יכולה להיות המטרה. אלא מה? לגבי יציאת מצרים, כדי לדעת מה המטרה של יציאת מצרים, צריך פשוט להסתכל בתורה ולראות מה התורה אומרת על זה. אז בניגוד לכל הדרשות של הרבה רבנים בינוניים, ההסבר האמיתי הכתוב בתורה שחור על גבי לבן, זה כדי לקיים את ההבטחה לאבות לתת את ארץ ישראל. נקודה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו את ארץ ישראל, לשם זה הוא מוציא ישראל ממצרים כדי לקיים את הבטחתו. איך אני יודע? זה כתוב, פרשת וארא. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. אומר רש"י, מה זה באל שדי? הבטחתי מבטחות. ובכולם אני אמרתי, אני אל שדי. מהן ההבטחות שבהם הקדוש ברוך הוא אמר, אני אל שדי? רש"י שם מביא את הרשימה. כל המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא הבטיח לתת את הארץ. נכון? ושמי השם לא נודעתי להם. מה זה שמי השם? מידתי האמיתית שעליה נקרא שמי השם, נאמן לקיים דברו. והרי הבטחתי ולא קיימתי. מה לא קיימתי? את ההבטחה. איזו הבטחה? להביא אותם לארץ. לתת להם את הארץ. וגם אני שמעתי, והקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. מפה הכתוב יודע את זה? הוא קרא את זה ברשי. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידי במותם, והזכור את בריתי, איזו ברית? לתת להם את ארץ ישראל, נכון? לכן אמור לבני ישראל, אני השם. מה זה אני השם? אומר רשי, אני מקיים את מה שאני הבטחתי. והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטועה ובשבטים גדולים, והבאתי ולקחתי אתכם מלעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. זהו. זה מה שכתוב. מתן תורה, וואלו, אין.
תעבדו את הבריתים על ההר הזה.
תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אתה אומר. א', אין פסוק כזה. אצלי כתוב תעבדו את האלוהים, היא בהי, לא בקוף, כן, על ההר הזה. אבל, זה נכון, זה כתוב. זה תיאור שמה של מה שיקרה, אז מה? זאת המטרה של יציאת מצרים? יותר מזה, איך הפסוק אומר? אם אתה כבר מצטט פסוק, אני בעד לצטט את הפסוק מתחילתו. כן, מי שזוכר, אבל הבעיה שהפסוק אומר הפך מדברי הדרשנים, זאת הבעיה. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, משה מתלבט. האם לצאת או לא לצאת? כי אין לו ראייה מוחלטת לשליחותו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כשנגיע לכאן נסדר את זה. זה מה שכתוב. תעבדון את האלוהים על ההר הזה, תקריבו קורבנות. אגב, זה מה שקרה. הגיעו למרגלות הר סיני, יקריבו קורבנות. זה נכון. לא כתוב בשום מקום שתהיה התגלות, שיהיה מתן תורה וכו'. בסדר? עכשיו, יותר מזה, אם אני מסתכל בתורה, כתוב במפורש, והיה בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אני מתרגם את המילים המקראיות האלה לשפה, לעברית המודרנית, כדי שהדברים מבורים, ותגידו לי אם תרגמתי נכון. היה צריך לצאת ממצרים ולהגיע ישירות לארץ כנען, אבל בגלל סכנת מלחמה עם הפלישתים והתוצאות של המלחמה, העדיף הקדוש ברוך הוא להעביר את העם דרך המדבר. תרגמתי נכון? כן או לא? תרגמתי נכון, בסדר.
היה גם בשיעור הזה.
מה?
למדת על זה ש...
כן, אבל אני רואה שצריך לחזור על זה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר ש... עכשיו, אם אני נשאל את הגננת בגן דתי, מדוע בני ישראל עברו דרך המדבר ולא נכנסו ישירות לארץ, מה יונה? כדי לקבל את התורה. אבל אם אני מסתכל בתורה, כתוב שזה לא בגלל זה, אלא בגלל את המלחמה עם הפלישתים. מסקנה, מתן תורה, בדיעבד. בכלל. מי אמר בכלל שצריך שתינתן תורה? הנה אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, מעולם לא קיבלו את התורה, הסתדרו יפה מאוד. מה? הם היו נביאים, אז מה? אז אם היינו כולנו נביאים, היה בסדר. זאת אומרת שלא היה צורך, יותר מזה, מתן תורה זה בעצם סוג של השפלה. כלומר, אומרים לך, אתה לא יודע מי אתה, אז אני אגיד לך מי אתה. אצל האבות, לעומת זה, הם קיימו את התורה גם בלי לקבל אותם. לא היה צריך. זאת אומרת שהמטרה של יציאת מצרים היא נתינת ארץ ישראל. עכשיו, אותו דבר, זה הבאתי לכם פרשת וער. כאן אנחנו לומדים מפרשת שמות. פרשת שמות בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא, וארד להצילו מיד מצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחאובה, וארד להצילו מיד מצרים, ולהביאנו אל ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, אל ארץ הכנעני והפריזי וכו'. נכון? אז מה שמטריד כאן את המהר"ל, זה הכינויים של ארץ ישראל כאן. כן, בבקשה, אדוני. דבר.
למה משה, אז שהוא בא לפרעה, הוא אומר לה, תן לו שלושה ימים, אנחנו הולכים...
כל פעם שמשה מדבר עם פרעה, הוא משקר לו. כלומר, הוא מספר לו שהמטרה של יציאת מצרים היא מטרה דתית, פולחנית, אנחנו רוצים לעבוד את השם. תן לנו. חוזר לפני ישראל, אומר, אני מביא אתכם לארץ, עבדתי עליו. בסדר? עכשיו, כל פעם, תמיד יכולה להישאל השאלה, איך מותר לעשות דבר כזה, גניבת דעת וכו'. אבל זה ברור, הטיעון של עבודת השם מוזכר בדברי משה אל פרעה בלבד. כשהוא מדבר אל בני ישראל, המוטיבציה הארץ ישראלית מוזכרת בלבד. כן? עכשיו שאלה, במה משה האמין באמת? שאלה אחרת, כן? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה בשביל ארץ ישראל. כן. כן, ידוע תדע כי גר יזרחה, ודור הביא ישובו הנה, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרחה נתתי את הארץ. מה זה הולך ביחד? טוב, צודק.
המטרה זה לא המתנות שמקבל?
אה?
המטרה זה לא המתנות שמקבל?
לא. 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 עכשיו, והזכיר, אז אם כן, בואו נמשיך פה בדברי מהר"ל מפרג. והזכיר בארץ, אגב, סתם כך שאלה מעניינת. אנחנו עומדים לפני חג השבועות, נכון? מה הסיבה שעושים חג בשבועות? קדושת הארץ. לא, איפה הוא זכר?
שבועות,
עושים את העומרים, זה חג הסוכות או חג האסיף, שאוספים את הכל. העומר כבר קצרנו ביום שני של פסח, כן. מה עוד? אז למה עושים חג השבועות? מתן תורה, אתה אומר. האמת היא, זה מאוד מוזר, נכון מה שאתה אומר. אנחנו אומרים את זה אפילו בתפילות, זה מתן תורתנו. אבל מעניין, מדוע התורה לא הזכירה את זה? בשום מקום בתורה לא כתוב שחג השבועות הוא בגלל מתן תורה, מה שכן מוזכר זה הביקורים, מה שלא הזכרת. ביקורים, חג הביקורים, יום הביקורים. מדוע התורה לא תרחה לפחות בעשירית פסוק לומר לנו שהחג הוא בשביל מתן תורה? אומר המהר"ל, מסיבה פשוטה, אני חושב שהוא אמר את זה פה בספר הזה. הוא אומר שאי אפשר לעשות חג מכפייה. המאורע של מתן תורה היה מעמד כפוי עלינו. והתייצבו בתחתית ההר. זה כמין אונס. אתה לא יכול לעשות על זה חג. כך אומר המהר"ל. על מה אתה כן יכול לעשות חג? ביקורים, זה נחמד, זה, סוף סוף יש לנו פירות חדשים. מעניין. דבר שהוא ביוזמת האדם, הוא יכול להיות נושא לחג. דבר שהוא כפוי על האדם, לא יכול להיות נושא לחג. זה מעניין.
יציאת מצרים?
יציאת מצרים, רצינו לצאת, יצאנו. אגב, סתם ככה, אני לא מבין למה המזגן לא דלוק. זה מאוד עוזר, לפחות שלא נחנק. אבל בסדר, מה אני אעשה? אם אף אחד לא ייזום את זה בדקה הקרובה, אני אעשה את זה בעצמי. כן, בבקשה.
אולי הוא לא מוזכר בגלל קבלת התורה ביום כיפור.
אני הבאתי טעמו של המהר"ל. מה שאתה אומר זה נכון, אבל הבאתי טעמו של המהר"ל. כן, בבקשה. ראש השנה, סוכות, מה הבעיה? שייך הרבה מצד האדם. חג הסוכות, יציאת מצרים. שלא לדבר על חג האסיף, אתה אוסף. ראש השנה יום הכיפורים, בכלל, כפרה לישראל. אחלה. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, אני חושב, אני גם יכול לטעות ברוך השם, שחג השבועות זה מאוד קשור בטבע.
נכון.
הטבע הוא ניתן לשינוי. חג ראש השנה, חג סוכות, חג כיפור, זה לא חגים שניתן לשנות אותם, לכן התורה כתבה עליהם חג וחלק.
חג וחלק. חג וחלק, יפה. טוב, והזכיר בארץ, עכשיו אנחנו נחזור עכשיו לדבריו העמוקים של המהר"ל מפראג. והזכיר בארץ, כן, כלומר, בדברי השם בסנה, כשהוא מתגלה, אז הוא אומר, אני מביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה ורחבה. אם כן, יש שלושה דברים. זבת חלב ודבש, טובה, רחבה. ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. וכנגדם, תקנו רבותינו זיכרונם לברכה. ארץ חמדה, טובה ורחבה. כן, חמדה זה כנגד זבת חלב ודבש, טובה ורחבה, כנגד טובה ורחבה. יש מפרשים. האהבות הם שלושה. אהבת הערב ואהבת המועיל ואהבת הטוב. כן, מה המקור לדברים האלה? הרמב״ם בשמונה פרקים. ומה המקור לדברי הרמב״ם בשמונה פרקים? האתיקה, אל ניקומקוס של אריסטו. כלומר, אריסטו הסביר שיש שתי מוטיבציות יסוד לאדם, ועל גביהן עוד מוטיבציה שלישית. מה מניע אותי? יש אדם שמה שמניע אותו זה הערב. מה שכיף. האוכל הזה טוב, יאללה, תביא. האוכל הזה רע, אל תביא. כן? כלומר, זה טעים או לא טעים. זה ערב. וכדומה, כל ההתנהגות של האדם, כל המניע של חייו, בסופו של דבר, התענוג. התענוג, לאו דווקא תענוג גס וגשמי, יכול להיות גם תענוג רוחני, אבל בסופו של דבר, תענוג. לעומת זה, יש בקשת המועיל. אדם אומר, האם זה מועיל או לא מועיל? השוקולד הזה, טעים? כן, אבל הוא לא מועיל, הוא מזיק. לא, אז לא ירוצה אותו. המאכל הזה, מר, נכון, אבל הוא מועיל, ניקח אותו. ואם יהיה ערב, גם טוב, כלומר, לא מתנגד. זאת אומרת, זה רמזוכיזם שאדם רוצה דווקא לסבול, אבל המטרה היא המועיל, זה התועלת. ערב, מועיל. אגב, בינינו, החלוקה הזאת היא לא מוחלטת כל כך. למשל, בארמית, איך אומרים מועיל? אין פה דובר ארמית פה, איזה משהו?
ערב.
לא, כמעט. איך אומרים, היית בכיוון, מועיל בארמית, אני מזכיר את זה לכל לומדי הגמרא שבתוכנו, אומרים מהנה. נכון? זה משון הנאה. כלומר, זה אומר שבשורשי הדברים החלוקה הזאת היא לא מוחלטת, אבל במציאות הפרקטית יש הבדל. כן, יש ערב ויש מועיל. אומר הרמב״ם, ערב ומועיל בסופו של דבר זה סוג של ערבות. למה? אני עושה מה שמועיל, למה? כי נעים לי שזה מועיל. זה כמו שבחר זה הנאת המאכל או הנאת המשגל, בחר זה הנאת הבריאות. אבל גם זה הנאה. בסופו של דבר, הוא רוצה את טובת עצמו, את תענוגו, את תענוג להיות בריא. צעיר, בריא, רענן. אז אומר הרמב״ם, כל זה ראוי, רק אם זה משרת מטרה עליונה יותר, שהיא המטרה של דעת אלוהים, או מה שפה המהר"ל מכנה בשם הטוב. הערב והמועיל הם כלים שמשמשים למטרה יותר עליונה שהיא הטוב. ראשי תיבות, טעם, טוב, ערב, מועיל. כן.
זה לא אחד אובייקטיבי, אחד סובייקטיבי, והערב אני חושב, משהו
שטעם
שלי, משהו שטעם.
לא יודע. לא מבין באובייקטיבי סובייקטיבי, זה מילים קשות בשבילי. אני יודע, טוב, ערב, מועיל, אני יהודי פשוט. הלאה. עכשיו, אז מסביר המהר"ל, מדוע הוזכרו שלושת הדברים האלה ביחס, בשבחה של ארץ ישראל, יש מפרשים. האהבות הם שלושה, אהבת הערב ואהבת המועיל ואהבת הטוב. אגב, מה הדוגמה לערב אצל הרמב״ם? הוא מביא שם דוגמה. המאכלים המטובלים שנפשו של אדם מתאווה להם. מטובלים, כלומר מכאן ראיה למקורו המזרחי של הרמב״ם. אהבת הערב הוא דבר, אומר המהר"ל, שערב לו. אהבת המועיל כמו העושר, שזה הדבר, מועיל לו. כלומר, שניהם בסופו של דבר הם תועלת. המועיל לו, ההקדשה שזה למען עצמו. ואהבת הטוב הוא דבר הטוב בעצמו. כלומר, זה כבר דורש אידיאליזמוס. יפה ששמת לב שהמזגן באמת דפוק הוא. לפיכך, אמר, ארץ חמדה, יעבדוך עמים. לפיכך אמר, ארץ חמדה. נכון שבבית אתם הגולשים מרגישים יותר טוב עכשיו שהמזגן דלו? טוב, לפיכך אמר, ארץ חמדה נגד הערב, וארץ טובה נגד הטוב. רחבה, כמו שאמר, הארץ רחבת ידיים. רצה לומר, לקנות קניינים, והם אהבת המועיל. עכשיו, מאיפה הפירוש הזה שהמהר"ל מביא כאן, הוא כותב כאן, יש מפרשים? אין לי מושג, אפשר לחפש. טוב, ויראה. מה?
אצל הרמב"ם, אמרנו שהרמב"ם לקח את זה
מהאתיקה. כן.
גם באתיקה יש את הטוב.
כן, ודאי. החלוקה בין ערב מועיל וטוב היא חלוקה שמצויה כבר באתיקה. נכון. מה זה הטוב? השגת האמת. כן, שזה המושכלות.
האמת אצלנו
אמרת שזה דעת אלוקית. כן, מה שאנחנו קוראים דעת אלוהים. נכון.
ומה הם קוראים?
הפילוסופיה, כן, הטהורה. זאת אומרת, השגת הדברים מצד עצמם, כולל הסיבה הראשונה. שזה אלוהים.
אבל הם משיגים את זה על בוריות?
האם הם משיגים את זה על בוריות? אז פה אתה שואל שאלה כבדה. כן, האם דעת אלוהים של אריסטו היא שלמה? כן? עוד שאלה. מן הסתם שלא. אבל זה צריך להוכיח ברמב״ם עצמו. כן? צריך ללמוד את מה שהרמב״ם אומר. לפי דבריו במורה נבוכים יוצא שבאמת אריסטו אין השגתו שלמה, אבל צריך אבל זה לא כל כך פשוט להוכיח את זה. בסדר? יש לי על זה דיון שבאחד הנספחים לספר שלי על שמונה פרקים. שאני מדבר על זה שם. כן. האם יש מפרשים זה הרמב״ם? ייתכן. אינני בטוח, כלומר צריך לראות מי הצמיד, לא חושב, מי הצמיד את שלושת האהבות האלה לשלושת הביטויים על ארץ ישראל. זאת השאלה. אז מן הסתם אחד ממפרשי המקרא, אולי רבי יצחק אברבנאל, אולי בעל העקדה, צריך לבדוק. מי אמר את זה? כן, זה מתאים או לרבי יצחק אברבנאל או לבעל העקדה, נגיד באינטואיציה הראשונה. יכול שאחרים אמרו את זה. טוב. ויראה. אומר אמר. מה שאמר הוא רחבה שהוא מורה על דבר אלוהי. כלומר, הוא חולק על הפירוש הזה אמר על. הוא לא מבין שרחבה, הכוונה רחבה מצד התועלת הכלכלית, הוא מבין שזה תועלת מסוג אחר. ויראה מה שאמר הוא רחבה שהוא מורה על דבר אלוהי. שהארץ הזאת מסוגלת למעלה אלוהית, וזה נרמז בלשון ורחבה. שאין צרות בדברים הנבדלים. רק הצרות בגשמים, שהם בעלי דוחק, שאין גשם נכנס בגשם, ויש שם צרות. אבל הארץ היא אלוהית, ואין בה צרות. יש, כדאי להרחיב בזה, בדרך חיים למהר"ל, פירושו למסכת אבות, פרק חמישי, על המשנה של 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. נכון? זוכרים את 10 ניסים? כן, לא הפילה אישה מריח בשר הזבח, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים וכו', נכון? אז יש שם 10 ניסים, והמהר"ל מסביר שבאופן מפתיע, בדרך כלל הוא לא עושה את זה, אבל שם הוא משתמש במפורש בלשונה של הקבלה, והוא מסביר שזה כנגד 10 ספירות. אבל בדרך כלל הספירות מתחילות מהכתר, חוכמה, בינה, תפארת וכו', עד שמגיעים אל העשירית שהיא המלכות. ושם המהר"ל אומר דווקא שסדר הניסים הוא הפוך, מתחיל מן המלכות ומסתיים בכתר. עכשיו, מה עם הדברים האחרונים שם? הדברים האחרונים זה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, זה כנגד החוכמה וכנגד הכתר, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים. שזה לכאורה נס קטן. לעומת, נגיד, שלא קיבוע גשמים את עצי המערכה או דברים כאלה. אבל אומר המערה, לא, זה שלא הרגישו שהמקום צר, זה בגלל מעלת המקום, שהיא למעלה מגבולות המקום. וזה, כמובן, שייך לכתר שהוא רחב בהגדרתו. אז לכן גם אומר, ארץ רחבה אצל המערל, זה דבר שהוא בסיסי אצלו, שהרוחב הוא ההתגברות על החסרונות של המקום. לכן גם המעלות העליונות, בתורת הקבלה, נקראות רחובות הנהר, איפה שהנהר מתרחב. כן, אז מה שאומר גם פה, ויראה מה שאמר הורחבה, שהוא מורה על דבר אלוהי, שהארץ הזאת מסוגלת למעלה אלוהית, וזה נרמז בלשון הורחבה, שאין צרות בדברים הנבדלים, רק הצרות בגשמים. אגב, תשימו לב, זה באמת נכון, פה בארץ ישראל, אנחנו רואים שעל כל רבע בית בירושלים, כל העולם כולו רב, כאילו שמדובר במחוז שלם בסיביר, כן? שם בסיביר אתה יכול ללכת 4,000 קילומטר, לא קורה שום דבר. פה אתה הולך 100 מטר, אתה עובר מתרבות לתרבות, ממדינה למדינה, מרשות לרשות, כל דבר. כן? רגישות כזאת, רגישות כזאת. כאילו, על כל ראש סיכה יש 10 עיניים מהעולם כולו, נכון? בירושלים. יש אפילו הלכה מעניינת. אין כותבין שעות אלא בירושלים. אדם כותב שטר. אז בשטר, כדי שיהיה תקף, לפי ההלכה, צריך לכתוב את התאריך. כן? י"ג באדר, כן? תשכ"ט. צריך לכתוב. אבל בירוש, אבל לא קודם את השעה, לא בזה שעה ביום זה היה, אבל ההלכה היא שקודם שעות בירושלים דווקא. מדוע? כי שעה אחת בירושלים זה כמו יום שלם במקום אחר. מובן? טוב, אז איפה היינו? אבל הארץ אלוהית ואין בה צרות, ורמז בזה כי הארץ טובה לענייני העולם הזה, וזה שנזכר בלשון טובה ורחבה, נאמר שהארץ טוב לעולם הבא, כמו שהפליגו חכמים ז"ל במעלת הארץ בענייני הגוף בשבח פירות ארץ ישראל וכל הדברים אשר בארץ, ויש בארץ עניין אלוהי. זאת אומרת שיש בארץ ישראל אחדות המעלות. כן, כתוב במשנה במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. לא מובן, הפסוק לכאורה איננו ממין הדבר. אמרת שישראל יש להם חלק לעולם הבא, פתאום אתה אומר לי לעולם ירשו ארץ. אז מה הבין הכתוב, מה הבינו חכמים? שזה עולם הבא. כן? שארץ ישראל היא נקודת ההשקה בין שני העולמות. כלומר, בעולם הזה אתה הולך בעולם הזה, עולם הבא, עולם הבא. אבל יש נקודה שבה זה נוגע. הנקודה הזאת, ארץ ישראל. כן. נבדלים הכוונה רוחניים. כן. אבל בארץ ישראל, למשל, יש פירות נפלאים. כן? כתוב, למשל, בגמרא, על אחד החכמים שראה בבני ברק שני עיזים שהיו אוכלים תמרים, תאנים, נכון? אוכלים תאנים, והיה זב מהם חלב. הם רק אוכלים, מיד הופך לחלב. שנאמר, זבת חלב ודבש. כן. בכלל, ארץ ישראל נותנת פירייה, כתוב ככה, שכשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. זאת אומרת, זה סימן מובהק לגאולה. אכן, היום יש בננות, חבל על הזמן בארץ ישראל. הפרי הארץ ישראלי, משהו. לא תמיד רואים את זה בשוק, כי זה לייצוא. כן? הכי טוב זה לייצוא. אבל, זה ידוע, בננות ארץ ישראליות. משהו. טוב. העגבניות, עגבניות השרי. העגבניה, במקורה זה מייבשת אמריקה. אבל מי המציא את עגבניית השרי? הישראלים, בוודאי. מה אתה חושב? כן. עכשיו מצאו, גם יש לנו מכונים בוטניים. למשל, עגבניה זה פרי טעים, אבל הבעיה שהוא מתקלקל מהר. המצאו שיש עץ שנותן פרי בשם חוכובה. החוכובה זה לא כל כך טעים, אבל אתה יכול לשים את זה על המדף 6 חודשים, לא מתקלקל. אז עשו החלאה. חוכובה עם עגבניה, ואז יוצא עגבניות טעימות שיכולות להחזיק מעמד 6 חודשים בלי קירור. כן? עכשיו אפשר גם לעשות הפוך. כן? חוכובה שמרכיבה כמו עגבניה, כן? אבל זה לא שיווקו משום מה. טוב, הלאה. כן, עכשיו, מה? אתה שואל אם מברכים על זה בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. השאלה היא מאוד מעניינת והיא שייכת לשיעורי הלכה. ולכן, כדי שלא נבזבז בזמן, אנחנו לא נרחיב את הדיון בנושא, כי פשוט זה חבל על הזמן של הצופים, של התלמידים פה, שלי וכו', כי אנחנו צריכים להתרגל לחלק את הנושאים לפי עניין. זאת אומרת, יש נושא הלכתי ויש נושא אמוני, ולכן אנחנו לא נוכל כעת, עם כל הרצון הטוב, אבל אתם יודעים, זה בגלל שאנחנו לא רוצים לבזבז זמן, אנחנו לא נוכל להתייחס לשאלתך החשובה, המעניינת, הראויה בהחלט לציון, אבל מה יעשה? אתה מבין? זה פשוט, אתה מבין אותי, כן? אל תכעס. אני פשוט לא יכול לבזבז את הזמן של השיעור בגלל הדיון בשאלה המאוד חשובה הזאת של מה מברכים על עגבנייה שהיא תולדה של אכלה עם חוכובה, למרות שבאמת היה באמת ראוי, בהחלט ראוי לדון בזה. כן, בבקשה. ודוקי קיצרתי. כן, בבקשה.
בכל זאת הרב יענה, בכל זאת.
מה?
בכל זאת הרב יענה.
בכל זאת אתה רוצה שאני אענה? אני אסביר לך. אני לא יכול. זה פשוט עניין של עיקרון. זה עניין של עיקרון. אתה מבין? אתה אומר לי בכל זאת תענה. הבעיה היא שאם אני בכל זאת אני אשבור פה איזשהו עיקרון.
ימי הגבלה וזה...
ימי הגבלה. אתה אומר, כן, זה בלתי מוגבל, זה מגיע, הנבדל וכו'. תראה, יכול להיות שיש לך פה כוונה פיליבסטרית שלשבור משהו כלומר, במרקם של השיעור או משהו כזה, אתה משתעשע, אתה קוראים לזה משחקי גלדיאטורים. הרי מה זה הגלדיאטורים ברומא? זה שהיו מסתכלים על האיסורים של מישהו כדי לשעשע את ההמון. עכשיו, אני לא מאמין שזאת כוונתך ביחס אליי, ולכן אני אתייחס יפה לדברים ואגיד לך שאני לא יכול פה לשנות מהנהגה כוללת שהיא שאנחנו דנים בשיעור אך ורק בנושאים הנידונים בשיעור, ולא סוטים לנושא אחר. מובן? בסדר. בבקשה. נכון, אבל, אני רואה, השאלה היא פה טוב דווקא. אתה אומר שאסור לעשות כלאיים, אז למה זה שפחה של ארץ ישראל? זה נכון, אבל אם כבר עשו, אז זה שפחה של ארץ ישראל. זה כמו השאלה אם לברך על, על לברך ברכת האילנות על עצי כלאיים. שיש כאלה שאמרו שכיוון שאין רצונו של הקדוש ברוך הוא שיעשו כלאיים, אז אי אפשר לברך על זה. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לזה להתקיים. אז זה ודאי שפחה של הבריאה. לפי המהר"ל, מהו המועיל? תודה. לפי המהר"ל, המועיל לזה למשל, הפרנסה, הכלכלה. אותו דבר, כמו שבאריסטו. הלאה. אז בואו נחזור עכשיו לעניין. וכאשר, איפה זה? כן, ויש בארץ עניין אלוהי. והפליגו בזה, שנקראת ארץ צבי. אני זוכר שפעם, לפני שנים רבות, כשזה רוב הציבור אפילו לא נולד פה, אבל אני זוכר בזמני כשהיו ההתנחלויות הראשונות, ממש התחילו לצאת מהקרוונים והיה קצת חשמל ואפילו מים לפעמים, והתחילו לבנות את הווילות הראשונות. פתאום מתנחלים כאלה מזופתים, חבר'ה בסנדלים תנכיות, פתאום התחילו לבנות כמה וילות. זה היה באמת משהו מיוחד. אז אני ליוויתי איזו קבוצה של יהודים שהגיעו מארצות הברית, והבאתי אותם אל אחת הווילות האלה. ובעלת הבית, בשמחה רבה, הסבירה להם, הנה, זה הבית שלנו, זה גדול, זה יפה וכו'. שם היה איזה יהודי, ירא שמיים, שהסתכל על זה בעין רע ואמר, זה נראה לי יותר חומרי באמריקה. כן? כלומר, מבחינתו זה היה לגנאי. אז הסברתי לו בצד שבארץ ישראל, עד רבה, חומריות, יש לזה מעלה וכו'. הוא אמר, איזה שטויות זה. אז הבאתי לו כמה מקורות. ואז הוא ענה, כפי שאני רגיל לשמוע בדיונים מהסוג הזה, זה לא כל כך פשוט, צריך לבדוק מה מפרשים אומרים על זה. בסדר, בסדר, כרגיל. טוב, אבל פה אנחנו רואים שהמהר"ל הוא בהחלט רואה בכלכלתה של ארץ ישראל מעלה, כן? סימן להשראת השכינה. יש אפילו דיון על זה בברכה האחרונה שמברכים על שבעת המינים, אומרים שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו אל ארץ טובה ורחבה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אז יש מן הראשונים שרצו למחוק את המילים האלה. אמרו, איך אפשר? מה? ואתה מתפלל להגיע לארץ ישראל בשביל לאכול? זה כל ארץ ישראל, ונאכל מפריה ונשבע מטובה? לכן מחקו את זה. הבח, רבי יואל סירקיס, מפרשי הטור, הוא אומר, שמה פתאום? ודאי שאנחנו באים לארץ ישראל כדי לאכול מפריה ולשבוע מטובה. כי השכינה שורה בתוך הפירות של ארץ ישראל. ברור. ולכן מי שאוכל מפירותיה של ארץ ישראל מתחבר אל השכינה. אז זה מה שאומר כאן, והפליגו בזה שנקראת ארץ צבי, שכאשר יושביה עליה היא רחבה לכולם, כמו אור הצבי, שמחזיק לבשרו, ואם אין יושביה עליה, צרה. מעניין, בזמן הגלות, באמת ארץ ישראל הייתה נראית קטנה מאוד. אף על פי כן, היו מקומות שהרגישו עדיין משהו מן הדבר הזה. למשל, הרשב"ץ, רבי שמעון בן צמח, חי במאה ה-15, בספרד וצפון אפריקה. אז הוא כותב שהוא שמע ממגידי אמת, שעד עצם היום הזה, בירושלים, ברגלים, נכנסים לבית הכנסת המרכזי 2,000 איש, הוא מכוון כנראה לבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי, ויש מקום לכולם. גם בזמן הגלות. כן? כל וחומר בימינו, שלמשל בכיכר רבין, אז אפשר להכניס שמה, לפי הדיווחים של שלום עכשיו, 400 אלף איש. אז זה בכל זאת אומר שקורה משהו, יש איזה נס. כן? למרות שלפי המשטרה זה לא יכול להיות, אבל אנחנו רואים שהמציאות גדולה מן הדמיון. כן, מה אתה אומר? או הדמיון גדול מהמציאות. כן, מה אתה אומר?
הרבה מוצאים פה שיכול להיות בארץ
רוח. מה שאמר לפני כן, שהפליגו חכמים במעלת הארץ בענייני הגוף, בשבח פירות ארץ ישראל, וכל הדברים אשר בארץ. זה לפני כן, נכון? מה שכתב פה למעלה. שהפליגו חכמים בשבח הארץ.
שבח זה לא אומר שזה רוח.
למה חכמים הפליגו בשבח הארץ? מה יש לשבח? בכלל, נשאל אותך על התורה, תורה שבכתב. מה יש לתורה שבכתב לומר לך על ארץ ישראל? ארץ, חיטה, וסעורה, וגפן, וטענה, ורימון, ארץ, זית שמן, ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל, ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת וסברת, וברכת את השם אלוך, על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה מה שכתוב. לא כתוב שבארץ ישראל אתה משיג מעלות רוחניות וכו' וכו'. כן, זה למכור את זה. זה אומר שארץ ישראל היא טובה. מה כל כך טובה? אני המרוחני, אני... עם ישראל, לא? עם ישראל, מה הוא רוצה? נבואה, דעת השם, דתיות וזה. לא כתוב. יותר מזה, הנביאים אומרים לך שיבוא יום, שהעם הזה יחזור לכאן. ובנו בתים, ונטעו כרמים, ואכלו את פריים. מה שכתוב. היה אומר הרב צבי יהודה קוק, בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. מעניין. טוב, סליחה, הכוונתי הייתה איזו מילה משבחי ארץ ישראל מציינת את המועיל. הרי את המילה הרחבה הוא לוקח למשהו אחר, תודה. נכון, אז באמת הוא לא מציין את המועיל. אולי מילה טובה. טוב, עכשיו, והפליגו בזה שנקראת ארץ צבי, שכאשר יושבי עליה היא רחבה לכולם, כמו אור הצבי, שמחזיק לבשרו, ואם אין יושבי עליה צרה, וזהו מעלה אלוהית, שכאשר יושבי עליה יש בה עניין אלוהי, מה שראוי לה, והיא רחבה, כן.
ומה אתה יכול להגיד על המצב היום?
המצב היום? איזה יופי. אתה יודע שיש בארץ ישראל 20,000 מיליונרים?
ברוך השם.
ויש במקביל מאות אלפי זוגות צעירים שחפשים בתים
ולא...
יש הרבה מאוד זוגות צעירים שחפשים בתים. כלומר, המצב היום הוא נפלא. שמה שנקרא היום קו העוני, נחשב לעושר מופלג בקלקוטה. כלומר, לא, באמת, זאת אומרת שצריך לדעת, המצב קשה, פרנסה קשה, מה זה אומר? שצריך לעשות עוד כמה שעות בעבודה. שהוא צריך להתייצב בביטוח לאומי. בלשכה לתעסוקה, זה המצב. אתה מבין? לא מצאנו מישהו שמת ברעב, לא מצאנו מישהו שאין לו מה ללבוש, וכדומה. אלא מה? יש ילדים שאין להם DVD ויש אי אפשר לתת להם חוג להעשרה קוגניטיבית. כן, נכון. מה אתה אומר?
לא, אבל הרב קודם מסביר את האלה שנבנות בתים בארץ ישראל.
נכון, ברוך השם. אתה יודע כמה בתים נבנים בארץ ישראל? כל הזמן, הפלסטינאים לא מפסיקים. הם בונים, בונים, בונים. לא, זה... לא, זה לא דבר קטן. צריך להבין, למה הם בונים? למה הקדוש ברוך הוא נותן להם לבנות כל כך הרבה?
עכשיו גם
שזה
איזה שהם מביאים תקנים,
אה?
הם עכשיו גם מתחילים לבנות עם תקנים בינלאומיים.
כן, בונים תקנים בינלאומיים, הם יודעים, זה בשביל ישראל, אי אפשר ככה... אי אפשר להשאיר, לבנות לנו מזופת, פלקל.
עד אז מה?
עד אז. יש ביטוי נפלא, אתה יודע, אצל הסירובניקים ברוסיה, אצל הסירובניקים, מסורבי העלייה ברוסיה הסובייטית, איך הייתה מילת קוד שגילתה האם אתה שייך לחבר'ה או לא שייך לחבר'ה? זו הייתה מילה בעברית, המילה סבלנות. כן? זו, סבלנות. אם הכרת את המילה הזאת, אז ידעת שזה אחד מהברנג'ה. כן? סיפר לי יהודי אחד שהיה במחנות בסיביר. ישב 5 שנים באיזה מחנה בסיביר, 5 שנים זה כלום שם. הוא ישב 5 שנים בעבודת כפייה וכו' וכו'. כשהוא שוחרר, אז הוא היה צריך ללכת לכל אחד ואחד מראשי המחנה להגיד שלום. ואז הוא נכנס בסוף לראש כל הפירמידה, והוא תופס אותו בצד ואומר לו, סבלנות. כן, התברר שגם הוא... טוב, מה המשמעות שדווקא לגויים יש יצואו של פירותיה האיכותיות, ורק את הנותר נשאר בארץ? נו, כתוב מפורש, כי מציון תצא תורה, לא? אז יאמרו בגויים בגדיל השם לעשות עם אלה.
למה הרב לא אומר שזה כסף? מה הרב מעמיד את זה בצורה כזאת?
למה אני לא אומר שזה כסף?
מה, זה כסף?
זה כסף, זה גם כסף. הרבה כסף, ברוך השם. רק כסף. זה מה, זה הכסף של עם ישראל? הכסף של עם ישראל. משהו, טוב, הלאה. רק שאנחנו אידיאליסטים, לא רוצים את הכסף בשבילנו, רוצים בשביל מטרות עליונות. הלאה. איפה אנחנו? וכאשר תבין, וזה מעלה אלוהית שכאשר יושבה עליה, יש בה עניין אלוהי, מה שראוי לה והיא רחבה. ואם אין יושבה עליה, אין בה מעלה אלוהית ויצרה. וכאשר תבין אלו שלושה דברים, ארץ, חמדה, טובה ורחבה, תבין עוד דברים נפלאים מאוד. כי הם שלוש מעלות, זו למעלה מזו. החמדה אינה אלא חמדת העין, ואין זה מעלה עצמית. שהרי דבר הנחמד, כמו הדבר שחומדים אותו, אינו אלא למראה בלבד. ואין זה טובה עצמית, דבר שהוא למראה, והוא התחלת מעלה בלבד. אבל טובה היא טובה עצמית, והיא טובה שהיא טובה בעצמה. והוסיף עוד, ורחבה, כלומר בניגוד לפירוש הראשון שהסביר שרחבה זה משון תועלת, היא מעלה אלוהית, כמו שביארנו למעלה. וכאשר תבין עוד, תדע, למה הוא מתכוון? כאן הוא מתכוון לשלוש הספירות העליונות, בינה, חוכמה וכתר. וכאשר תבין עוד, תדע, כי לכל הנמצאים יש חומר וצורה. ויש בנמצא דברים נמשכים אחר החומר, ויש בנמצא דברים נמשכים אחר הצורה. ועל זה אמר, ארץ חמדה טובה. רצה לומר כי כל הדברים אשר הם בארץ יש בהם החמדה. רצה לומר כי מצד החומר שבהם החמדה. וזה מורה על מעלת החומר של הנמצאים שהם בארץ שאין בה מנהרה. וטובה, רצה לומר, כי מצד הצורה הם טובים. וזה מורה על מעלת הצורה. כי חמדה שייך על מעלת החומר, שאין זה טוב גמור, וטובה על מעלת הצורה שהוא טוב גמור. ורחבה, הוא מעלה אלוהית יותר עליונה, שיש בה מעלה נבדלת, שהארץ מוכנה, מוכנת אל דברים האלוהיים. וזהו הפירוש על דרך אמת אין ספק בו. כן, לפי החלוקה הידועה, חומר, צורה מוטבעת וצורה נבדלת. כן, זה שלושת המעלות האלה. והנה שלוש מעלות זו על זו. ידוע לחכמים ולנבונים, אלו המדרגות. והכל דרך אחד למבין. בסדר. מה משמעו... כן, זה כבר היינו. כן. מה? כן, אני אחזור על זה בפעם ה-22. מה זה צורה וצורה מוטבעת וצורה נבדלת? אלה הם מושגים שלקוחים מן הפיזיקה של אריסטו. אריסטו הסביר שכל דבר במציאות הוא סוג של יחס בין החומר לבין הצורה. חומר, פירוש הדבר, מה שאין לו ייחודיות, אלא הוא מעוטד לקבל מה שייחד אותו, דיינו הצורה. כלומר, החומר הוא סוג של פוטנציאל. היינו אומרים זה בעברית. מה? הוא בכוח, מה? אפשר לגלל זה חומר גלם, אבל במובן המאוד רחב של המילה, לא מה שאנחנו מכירים כחומר גלם, כי חומרי גלם שאנחנו מכירים, הם כבר מורכבים מחומר וצורה. אבל החומר, זה מושג מופשט באריסטו. זה לא דבר שאתה יכול לחוש אותו. החומר אצל אריסטו, זה מה שמעוטד לקבל הצורה. מתי אתה חש בו? דווקא כשהצורה חלה בו. מה זה צורה? הייחודיות. לכן יש צורת האש, צורת המים, צורת הרוח, צורת האפר. אלה הם צורות שנותנות ייחודיות לחומר. אחר כך יש הרכבה של חומר בחומר, זה עוד סיפור אחר. אבל זה הבסיס. עכשיו, הצורה של האש, הצורה של האוויר, הצורה של המים, הצורה של האפר, אלה הם צורות הנקראות צורה המוטבעת בחומר. כלומר, שיש זיקה בין הצורה לבין החומר. אבל יש גם צורה נבדלת, שאין לה יחס אל החומר, היא עומדת מצד עצמה. וזה נשמת האדם, המלאכים וכדומה. בסדר? אוקיי, אז מסביר המהר"ל שבארץ ישראל אנחנו רואים מעלה מצד שלושת המדרגות האלה. גם מצד חומרה של הארץ, גם מצד צורתה, וגם מצד הצורה הנבדלת שבה. לכן היא ארץ חמדה, טובה, למעלה מזה רחבה. מובן? זה מובן? זה בסדר? מובן? אפשר קצת להרחיב בזה, זה לא לגמרי פשוט מה שאני אמרתי, כי יש גם שני אופנים של צורה בחומר. יש צורה שיש לה חיבור ותיק בחומר הזך, ויש צורה שאין לה חיבור ותיק בחומר העכור, וזה ההבדל בין החומר של של מה שמתחת לגלגל הירח לבין חומר הגלגלים, אבל זה כל זה שייך לפיזיקה הישנה שאפשר לזרוק אותה לפח. בסדר, הלאה. כן. למה הוא בחר להשתמש?
במונחים הפילוסופיים.
למה הוא מעדיף להשתמש במונחים הפילוסופיים? המהר"ל, יש לו שיטה. שכשהוא אומר איזה רעיון, הוא מסביר איך הרעיון הזה נמצא בתנ"ך, בחז"ל, בפילוסופיה, בקבלה, כי הוא רוצה להראות שכל מה שהוא אומר נכון בכל צורת מחשבה, בכל תבנית חשיבתית שהיא. לכן הוא הרבה פעמים מעתיק מזה לזה. לכן אחרי הוא אומר, והכל אחד. זה לא שהוא דווקא נמשך אחרי הפילוסופיה, אלא הוא משתמש במינוח המקובל אצל הקורא הפילוסופי של ימיו, ויחד עם זה הוא גם רומז בשביל המקובלים, יש פירוש אחר. הוא כותב, כפי שאמרנו, עבור הקורא המודע לפילוסופיה בימיו. נכון? ואתה שואל האם חכמי ישראל היו בורים ביחס למה שהיה מקובל בימיהם. אז חכמי ישראל באותם הימים היו אנשים, שזה קצת מוזר, שידעו הכל. היום חושבים, בטעות, אופנה כזאת, לחשוב שככל שאתה יותר ירא שמיים, אתה צריך לדעת פחות דברים. מי שיודע... כן, זה מההבלים שמוכרים היום כדי להצדיק עצלות מחשבתית. כן? כלומר, אתה לומד תורה, אז מה אתה יודע? אתה יודע כמה הלכות, כמה מדרשים, קראת מסילת ישרים ופה ושם, אפילו את התורה אתה לא יודע בשלמותה, אז קל וחומר שפילוסופיה ומדעים כלליים אתה לא אמור לדעת, ואז אתה באמת צדיק. ואפשר לסמוך עליך אם לעשות ניתוח מחר בבוקר או לא. נכון? זה בערך מה שהולך היום. פעם חכמי ישראל היו יותר שטחיים מאיתנו, והם חשבו שהם צריכים לדעת הכל. אז הם למדו פילוסופיה, למדו מדעים, למדו רפואה, אפילו למדו את כל התורה כולה. זה באמת מוזר. איך הם היו שטחיים כאלה, שהם לא הבינו שמספיק לשבת בכולל ולקרוא ילקוט יוסף כדי להיות גדול הדור. כן. מה אתה אומר?
זה הכל עולם השקר, זה אי התאמה למציאות הקיימת.
כן, באמת? לא ידעתי. טוב, הלאה.
אני מתפלא על הצורה של...
אתה מתפלא על הציניות. צריך קצת לשעשע את העם. טוב, הלאה. טוב. איפה היינו? ועל זה אמר... הרי, אז איפה אנחנו? והנה, שלוש מה... ולפי זה, מה שאנו אומרים, ארץ חמדה אינו ארץ זבת חלב ודבש. כן, עכשיו הוא חוזר על הפירוש הקודם. הפירוש הקודם אמר שמה שכתוב זבת חלב, הרי כתוב בדברי הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא לא אמר ארץ חמדה. הוא אמר ארץ זבת חלב ודבש אל ארץ טובה ורחבה, אבל לא אמר חמדה. אז המפרש שאמר על התייחס אליו מקודם, זיהה בין חמדה לבין זבת חלב ודבש. אבל אמר על אומר עכשיו, לפי הפירוש שלי, זה בכלל לא קשור. כן? ולפי זה, מה שאנו אומרים ארץ חמדה, אינו ארץ זבת חלב ודבש. כי חמדה אינו אלא חמדת העין. ולפי זה קשיא, למה לא זכר כאן ארץ חמדה? כי הרי זבת חלב ודבש זה לא חמדת העין. אז יש פה שאלה, למה באמת לא הוזכרה חמדה בדברי הקדוש ברוך הוא אל משה? אבל הטעם הוא, מפני שיש חמדה גם כן נשאר ארצות. בשביל זה יש תיירות, כן? הניאגרה, ארץ חמדה, כלומר יש מה לחמוד שם, זה יפה, כן? ואמר שיעלה אותם אל ארץ טובה ורחבה, שלא נמצא בשום ארץ, כי אם אתה, הרי צריך לשכנע את בני ישראל לצאת ממצרים, לאן אתה מביא אותנו? ארץ חמדה, יש גם בהימאליה, כן? אבל בברכת המזון, אנו אומרים כל הברכות שיש לארץ, כי אנו אומרים שהארץ לא חסרה דבר, לכן ברכת המזון כן מזכירים חמדה טובה. רוחבה. אבל מה שאמר אל ארץ זבת חלב ודבש הוא עניין אחר. אז אתה נסביר עכשיו מה זה ארץ זבת חלב ודבש? כי החלב במה שטבעו קר והדבש חם בטבעו. הם הפכים. לומר כי לא תחסר כל בה שאף דברים שהם הפכים נמצא בארץ בריבוי מאוד. גם חלב, גם דבש. אור דכתי. אגב, באמת, איפה עושים חלב? איך עושים חלב? יש עדרים, נכון? איפה העדרים נמצאים? בהר, נכון? בהר, רואים צון שם. איפה התמרים? בביקה, איפה שחם, נכון? אז יש ארץ קרה בשביל החלב, וחמה בשביל הדבש. אור דכתיב, זבת חלב ודבש, שהוא בריבוי. מה?
מה? אז הכוונה חם וקר?
לא, חם וקר זה משהו על פי הרפואה של גלינוס, שאמרו שיש מאכלים שיש להם טבע קר ויש מאכלים שיש להם טבע חם. זה הרפואה של פעם, שאפשר לשים אותה בגניזה. כן? אבל מה? אפשר לשים גם בפח אם אתה רוצה. האמת היא, זה עדיין קצת משתמשים בזה במשל ברפואה המזרחית. יש מושגים כאלה. ושאר הרצות, אם הוא מוכן לדבר אחד, אינו מוכן להפקו. ובארץ אינו כך, רק הכל הוא בריבוי, ואף כי הם הפכים. יש כל האקלימים בארץ. אתה יכול להסתובב בארץ, להיות קצת בכותב הצפוני, קצת באזור משווני, בכל מקום. אתה 10 קילומטרים נוסע, אקלים אחר, עולם אחר. אתה יכול לצלם את הכל, ואומר, הייתי בכל העולם כולו. כן. מה?
וגם הביאו לנו
בננות. יש לנו גם מכל הגזעים, נכון? טוב, יש אפילו יהודים בארץ. ומפני... כי מעלה זאת, מעלה מיוחדת, כתב עוד, אל ארץ זבת חלב ודבש, ולא כתב ארץ טובה ורחבה, זבת חלב ודבש, לכן כתב פעמיים את המילה ארץ, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, וגומר, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שלום.